חשבנו על הפתיחה המתאימה, וחשבנו שזה יהיה נכון שבעזרת השם, גם הנשיא, הרקטור, הרב דרעי, נגיד דברים קצרים, דברי פתיחה, ברכה עם תחילת הזמן. נגיד תחילת זמן, יש בעיה. מצד אחד, מאוד נרגשים, שמחים. מצד שני, תמיד ברכת שהחיינו, זה דבר שיש פה נגדלים חדים. אז זה נכון שגם כשאנחנו לא ראים גם מישהו חודש, אפשר לברך. או הלכות מיוחדות, כדי שהחיינו, כלומר לשלפים, לשלפי, אומנם, את רוב החבר'ה ראינו לפחות בזום באמצע או בדרכים אחרות, אז זו עוד שאלה. אבל כיוון שזה באמת מרגש ומיוחד, אז יש לי עליי קבוצה חדשה, טיפה חדשה. אז אני אברך שהחיינו. וכל אחד פה, אנשים חדשים, אנשים שמתיר, שמח, כולם יכבו לצאת ידי חורה. ובזאת השם ש... ולחדש עלינו שנה טובה, שמחה ומחה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהחיינו, קיימנו, והגיענו בזמן הזה. אז אנחנו נשמח שהנשיא פרופסור סוטליק יקבל אותנו בדברי פתיחה וברכה.
האיומים, הצבאיים, המדיניים, absorb the מים, absorb the אנרגיה, הם היו דברים ממשים, הרגשנו אותם. התורה גם מדגישה, אם שמוע תשמעו, מה הפרס הגדול שמקבלים, מקבלים גשם ועיתון. הדברים האלה היו כמעט אחד-אחד נעלמו. תחשבו, צה"ל היום נחשב, ואני אומר את זה ברוך השם, צה"ל היום נחשב כמעצמה, מעצמה בקנה מידה עולמי. מבחינת עולם המים, ניצול מים, התפלת מים, מחזור, טפטוף מים כדי שהשדות ישתמשו בפחות מים, אנרגיה, פתאום נהפכנו למדינה שאנחנו, יש לנו ייצוא באנרגיה, בגז ובדברים אחרים, כל המושגים שסביב הטכנולוגיה של מדינת ישראל, סטארט-אפ ניישן על פני, בוא נגיד, 20 שנים שחלפו עכשיו, זה ממש לא יאומן. אבל אני חושב שבאיזשהו שלב זה כן הביא ומביא לאיזושהי תחושה מכל הצדדים, כל חידיות צריכות להיות, אני עצמאי, אני, יש לי את היכולת, אני כבר לא צריך. נה, מה זה הלא צריך? אז לרוב הפשט כשאנחנו קוראים אותו, אני לא צריך את הקדוש ברוך הוא. איבדתי את הכרת הטוב, אני לא הבנתי, אני לא זכרתי למה זה חשוב ולמי באמת אני צריך להגיד תודה רבה. אבל זה יותר מזה, תחשבו. כשאני רואה כוחי ועוצר ידי, מה זה אומר? לא רק שאני לא צריך את הקדוש ברוך הוא, אני גם לא צריך אותך. אני יכול לפעול די עצמאי. אני בעל בית, אני עושה לעצמי, ואני מספיק חזק שאני יכול לעשות את הכל. ותחשבו שדווקא בנושאים שאנחנו מתעסקים, מה המשמעות של טכנולוגיה? בכל דור ודור היו מהפכות טכנולוגיות תעשייתיות, זה לא חדש. אבל מה ההשלכה של מהפכה טכנולוגית? זה לוקח אנשים, זה לוקח עבודות שדרשו 100 איש, ופתאום היום כדי להביא את הגבול משדות ענקיות, אתה כבר לא צריך 100 או 1,000 אנשים. אתה צריך טרקטור אחד עם מחשב, עם בן אדם אחד שלוחץ על הכפתור, והכל נגמר. זאת אומרת, גם התלות שלנו, לא רק בקדוש ברוך הוא, אבל אחד בשני, וגם העבודה המשותפת שלנו, הולך ופוחת. לא אומר טוב, רע, אבל זה מציאות. זה המציאות שאנחנו חיים בה. וכתוצאה מזאת, כמו שפרופסור לב כתב לפני 50-60 שנה על החשיבות שבני תורה ייכנסו לעולם הטכנולוגיה כמובילים בכל התחומים במדינת ישראל, אני אומר שהיום דווקא המקצועות שאנחנו מלמדים פה הן מקצועות שיש להן את הפוטנציאל להגדיל את השסע, להגדיל את הקרע בזה שאנשים פחות יעבדו ביחד ויכירו אחד את השני. ואני אומר לכם, האחריות המיוחדת שניתנת עליכם השנה זה שדרך הלימוד תורה, דרך העבודה המשותפת והשיח גם פה בקמפוס, שזה מקום מאוד ייחודי מבחינת השיח במדינת ישראל, חייבים לנצל את זה, חייבים להבין עד כמה הוא מיוחד, וצריכים גם על זה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא ולהבין את אחריותנו במערכת הזאת. אני מעורך את כל אחד ואחד מכם שגם בלימודים, בלימודי הטכנולוגיה, בלימודי האקדמיה ובעיקר בלימודי התורה, שתצליחו, תגדלו כבני תורה שרואים כמטרה חשובה ומחודשת את ייחוד העם ואת התעולה של העם בצורה מאוחדת, תוך כדי הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, אבל גם תוך כדי הכרה שאנחנו צריכים אחד את השני וחייבים למצוא דרכים לעבוד וללמוד את הבן השני. שיהיה בהצלחה.
שלום לכולם, אני שמח להיות פה איתכם, ואני רוצה לשמוע את המדרש. אני הולך אחורה, מורים, 6 שנה אחורה, השנה הראשונה שלי, אני כל השידול. עם כל ההתרגשות ועם כל השמחה, ואני מאחל לכם שבאמת יהיה לכם ימים טובים של לימוד תורה נשמע והצלחה באקדמיה. אני רוצה להביא איזה רעיון מהקצה האחרונה, לצופים, ששם התורה מספרת שלפני יציאת בני ישראל למלחמה, אז השבטים מכריזים על שתי קבוצות, שתי קבוצות אנשים שפטורים מהמלחמה. קבוצה ראשונה מורכבת מאנשים שנמצאו בשלב סופי של תהליך משמעותי לחייהם, אלה שבנו כלפיהם ועדיין לא חנכו אותו, נטו קרן ועדיין לא חיברו אותו, חיתו אישה ועדיין לא התחתנו איתם. הם משוחררים במלחמה, מכיוון שיש להם, הם צריכים להשלים את התוכנית שלהם. הקבוצה השנייה זו קבוצה בגלל הפחדנים, כמו שאתה אומרת, הירא דבר חטביו, יש בלב לשוב לביתו, לא נמאס את דבר אחיו כרבו. הגמרא בסרט סודה מביאה לדעתו של רבי יוסף גלילי, שיפרש למה הוא ירא, הוא ירא מהעבירות שבידו, בידו. ושואל לאדמו"ר מאשטרוצה, מה, למה עוזרים את אותו אדם? הרי הוא בא ליראת שמיים. אז לכאורה הוא עדיף לצאת למלחמה על פני אדם שלא יהיה שמיים. האדמו"ר מסביר שהעצם, מהות היציאה למלחמה על הקרב היא הצלת הפרטיות, הבית, האישה והעסק, ויש מסר לכלל, למשימה הלאומית, על ידי נכונות למסור את הנפש, למען השגת המטרה, להצליח במלחמה. והגיע לפנינו אדם שירא רק לעבירות שהוא ידעו, כלומר רק העבירות האישיות שלו מפריעות לו. הוא דואג רק לעצמו, אין אגואיסט. אדם כזה, הוא אינו מתאים לקרב שבו הוא צריך לחשוב ולדאוג לקהל ולא לעצמו. הרמב"ם בהלכות מלכים, על יוצא מלחמה הוא כותב, אני מצטט, ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונם מליבו לפני מכל דבר למלחמה. אומר הרמב"ם, אדם כזה שלא מפנה את כל מחשבתו למשימה, אדם כזה מסוכן כי הוא מסוגל, הוא עלול להדביק את שאר הלוחמים בהתנהלות שלו. הגמרא במסתה ממשיכה שם, אתה יודע, ממשיכה להסביר מה הוא אומר, מה פוש עבוד בידו, איפה הדברות המדובר, והגמרא אומרת, אדם שסך בין תפילים של יד ושל ראש. וברור שאלה, השאלה הגדולה אולי גם מה הולך פה. הרי זו עבירה קלה, זה מדברי סופרים. וכי העבירה הזו מצדיקה אותו לא להגיע, לא להופיע, לא של המלחמה שנקרא לישראל. אני אפשר להגיד שישנה ביוצאי מלחמה אנשים מעבירות קצת יותר חמורות מהעבירה כזאת. אבל נראה להסביר אולי שהסף בתפילים של יד ושל ראש זה לא רק מעשה נקודתי, אלא זה מייצג דרך חיים. דרך חיים לא נכונה, דרך חיים מוטעית, שמאבדת לעשה את האדם בחיים. מה המטרה של האדם בחיים? הסף אמת, אני אצטט מה שכותב, תפילים של יד היא בחינת עשייה, שאתה עובד לידיך, והתפילים של ראש תורה לשם בפיך. צריכים להיות מחוברים כל המעשים אל התורה, וזה עצמו פירוש שמע ישראל להיות מאספים כל הכוחות אל התורה. אז פעם אני מנסה לומר שמי ששם בהנחת כלים של יד, המעשה, כן, היד זה משמש למעשה, עובד כלים של ראש, התורה, הרוחניות, המחשבה, הרי הוא מנתק את בין הלימוד לבין המעשה. תורתו אינה תורת חיים, שמחוברת ומסיימת בכל יום, דווקא בעת לחימה, בעת לחימה, בזמן שחוגגים מסתכלת את המדרש ובחיי היום-יום, דווקא בעת לחימה, בזמן הזה צריך לחבר בין שדה הקרב לתורת ישראל. הרעיון הזה למעשה מביא אותנו מעין מצפן שאמרו לחבר אותנו, עם ישראל ואותנו פה, תלמידים היחידים פה, לחבר בין חיי הרוח לחיי המעשה. ואני אומר, בהתרגשות, אני שמח שפה במרכז אקדמיה לב יודעים לשלב בין התורה ובין האקדמיה, בין התורה ובין המדע, ואני רוצה לאחל לכם שבעזרת השם, במשך השנים וגם אחרי שתסיימו, תהיו את השילוב הזה, תהיו השילוב המנצח, תהיו השילוב שבעזרת השם מבטיח את האחדות ואת ההצלחה של עם ישראל. עלו בעצמי.
באמת מרגש לפתוח את אלול כמו בכל שנה, אבל כל אחד יש לו את האלול שלו, ואלול זו תקופה מאוד מרגשת. רציתי דווקא לפתוח מזווית אחרת. המילה פשוטת רבי יהודה אומר שהיו בעצם כולנו יודעים שהיו 40 יום שמשה רבינו היה על הר סיני, זה 40 יום הראשונים, קיבל את התורה, מתאר את זה. 40 יום עשה משה בהר, קורא בדת, נקרא ביום, שנים בדת משנה בלילה. לאחר 40 יום לקח את הלוחות מהר אל המחנה, ואז הוא רואה את כל החגיגה. משה רבינו שובר את היד, את הלוחות, ועולה ב-40 יום האמצעים. אני מבקש סליחה, מאת הקדוש ברוך הוא. בסופם של ה-40 יום הללו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אל היער, אפסול לך, תקבל לוחות המנים. אתם שומעים? משה רבינו עולה, עושה את הלוחות, וחז"ל אומרים שב-40 יום האחרונים, הם היו כראשונים. ראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא, עלה אל היער, והעבירו שופר במחנה, שהרי משה עלה להר שלא ידעו עוד אחר עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר עלי אלוקים בתרועה השם בקוף שופר, וכן הקימו חכמים שיתוקים בשופר, בראש חודש אלול, בכל שנה לשנה, עד כאן נדבר גדל, הרבה יביא את זה, עוד כמה ראשונים מביאים את זה. אז קצת התבלבלנו. 40 יום שמשה רבינו אמר, אתם מגיעים את איתו, וביקש תחנונים לפני הקדוש ברוך הוא. מתי הם היו? מתי משה רבינו אמר סליחות? לא יודע, מתי זה היה אמור להיות? בראשונים הכל היה בסדר. באחרונים, הוא כבר עולה עם הלוחות, קיימים הראשונים, לומדים, שמחים. כשהייתם בבניאס, איפה הייתם? ב-40 יום האמצעים, איפה הייתם? עכשיו, נו משמעות, מי כפתת, מי יוצא את המוז עד אתמול, עד שישור, עד כפתת באב. ב-40 יום הללו, אין לו אין לי מה, סליחה. אז אנחנו התבלבלנו, לקחנו את הסליחות, ספרדים התחילו להגיד סליחות, כן? אז לקחנו את דירי התרצות, הסליחות, תקיעת השופר, ההתחדשות, לקחנו אותם צעד אחד ל-40 יום האחרונים. זה היה אמור להיות ב-40 יום האמצעים. מה אתם אומרים? זאת אומרת שגם ב-40 יום האחרונים היו סליחות. אז הם אמרו לו, עשו לך, זהו. חזרנו בין הראשונים. מה ראשונים ברצון? האחרונים ברצון. אבל לא, אבל רק עושים משיח. יש לי מישהו רעיון? מותר לקרוא. יש לי מישהו רעיון? יש. מה היום רבותיי, ימי אלול, הם לא ימי סליחות, הם ימי ההתרצות. ימי ההתרצות שעם ישראל, כנסת ישראל, מתרצה לפני הקדוש ברוך הוא. דוד המלך בתהילים, המזמור הזה, דרב כבסני מעמוני וחטאתי טהרני. דוד המלך לא נשאר שם. דוד המלך ממשיך ואומר, לב טהור מועד מאלוהים, מוח וחום מקדש ובריא. הימים של אלול, אלה ימים של התרצות, שכנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. חז"ל לא סתם הביאו את ימי הסליחות לשם. אם ננתק בין בקשת הסליחה לבין ההתרצות, בקשת הסליחה, אין מחלות. חז"ל רצו שתוך כדי בקשת הסליחה, תוך כדי ההכנה שלנו ביום כיפור, נהיה בהתרצות, בהתרצות. מהסיפית הזו, אני באמת אומר את מה שאנשים אומרים. עם ישראל צריך להתפייס לא רק לפני הקדוש ברוך הוא, להתפייס עם עצמו. אולי כל אדם צריך כאילו באיזשהו מקום שיהיה לו קשר פנימי. עכשיו, אתה יודע, יש קבוצות מסוימות שאומרים פיוס, אתה רוצה כבר לשנות, אתה רוצה ככה, לא. עם ישראל זה עם אחד, כולנו רוצים להתרצות לפני הקדוש ברוך הוא, כולנו רוצים ההתפייסות הזאת, ואני אומר, הימים הללו הם ימים נפלאים, ימים של חיבור, וכמו שהרקטור אמר, ואני רוצה באמת לחזק את זה, אתם חששו רגע את עצמכם, באיזה מקום בעולם עומד נשיא אקדמיה, רקטור של האקדמיה, ועומד דברי תורה. באיזה חלק, אמרו לי עוד מקום אחד כזה בעולם, ודרך אגב, אני רוצה לשאול אותם, אף אחד מהם לא דיבר על המצוינות האקדמית של מכון לשם אנחנו צריכים לחתור. לא שנגד, אין פה, אתה אומר את דברי התורה. החיזוק, הדברי התורה, החיבורים. מה שראיתם פה עכשיו, זה תמצית המכון הזה. כאן אני רוצה להדגיש. מכון לב זה לא ישיבה. ישיבה הטובה, עסוק בתורה הטובה, שנמצא בתור איזה מסגרת חיים של לימוד. וגם לא האקדמיה רגילה. היופי פה, הסוד של המקום הזה, זה החיבור הזה של לחיות חיי תורה, לגדול כתלמידי חכמים. לא לקבוע איתי, מעבר לקבוע איתי, לגדול כתלמידי חכמים, הוגים בתורה, לא לומדים מאף ישיבה, כאשר אחד וחצי יש לך, אתה משתרגיל, אתה צריך להתכונן למבחן האקדמי, אתה עסוק בתוך חיי העולם ולקחת נתח כזה של יום ולהדביש אותו ללימוד תורה ולגדול בתורה, אני מרגיש שזה עניין רוחני אדיר, זה עניין בנפש, מי שחווה אותו, מתפלא עליו, שמח בו, תשאלו את אלה שכבר נמצאים פה כבר כמה שנים, ואנחנו מאחלים בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, לכולכם, הגיע אליי פה מישהו מישיבת חולון שיהיו בא, אבל זה לא מורה אפילו שנה א' פה. אז תיקנתי אותו, אין כאן שנה א', מה זה אני שנה א', זה לא שאני של ישיבה. אז הוא אמר, לא, אתה צודק, יש פה משהו חדש, כל אדם נשמעים במשהו חדש. שבעזרת השם, השאיפות, הרצונות שלנו לגדול בתורה, העמל שלנו בתורה, ניתן פרי, יישא פרי, כמו שאמרתי קודם, קודם כל תתפייסו, אדם צריך להיות שלם עם מה שהוא עושה, שלם עם עצמו, ואז עם ישראל כולו בעזרת השם, יהיו חיבור בין כל הצפות של עם ישראל. כולנו נתבייס בפני כנסת ישראל, כנסת ישראל נתבייס כולה לפני חברות ברחום. שיהיה לנו כולנו בהצלחה, בעזרת השם.
כמה נקודות שהתייחסו גם לדברים שנאמרו קודם. פרשת השבוע יש דבר מאוד מפתיע. כמעט פעם לא נמצא בתורה שהשם שונא משהו. השם שונא. מה יש בפרשה שהשם שונא? מה השם שונא? מצבה. לא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוקיך. אתה אומר, וואו, עד כדי כך כאילו. שונא, מצבה, שונא, איך זה יכול להיות? ועוד, שאנחנו יודעים שהאבות הקימו מצבות. איך זה יכול להיות שהשם שונא מצבות? אז רש"י אומר, עד שהכנענים, עד שהגויים לקחו את המצבות והפכו אותם לעבודה זרה, השם אהב אותם, בזמן האבות. אבל אחרי שהאבות עשו מצבות, כנראה הגויים לקחו את זה והפכו את זה לעבודה זרה, עכשיו השם שונא את זה. יש פירוש נפלא שמסביר מרן הרב קוק זצ"ל, שהיום אתמול, יום הזיכרון שלו, ג' באלול, הרב מסביר כך, מה ההבדל בין מצבה ובין מזבח? כתוב בירושלמי שמצבה זו אבן אחת, עומדת. מזבח זה דבר שעשוי מהרבה אבנים. בזמן האבות, עם ישראל עדיין לא היה קיים. כל אחד מהם היה משהו מפני עצמו, חידש משהו מפני עצמו, זו מצבה. מצבה זו דרך יחידאית. אתה אבן אחת מוביל. בזמן האבות זה היה מתאים, אבל כשיש כנסת ישראל, כשיש מבית שבטים, אנחנו כבר לא אבן אחת. אנחנו מזבח שמורכב מהרבה אבנים. יעקב אבינו, כשהוא בורח מהבית של אבא שלו, מגיע לחרן, הוא מקים מצבה. נכון, ויקח בעבר ששם מהשתה, ויעסוק במצבה, ויצוק שמן על ראשה. אבל אחרי שהוא עוזב את לבן, אז הוא מגיע לשכם ובונה מזבח. למה מזבח? ולמה בהתחלה מצבה? כי בהתחלה עדיין לא נולדו י"ב שבטים. כיוון שלא נולדו י"ב שבטים. הוא יכול להיות אבן אחת, הוא יכול להיות מצבה. אחרי שיש מבית שבטים, עכשיו הוא מקים מזבח. בירושלמי כתוב שהמזבח במכה אחת נשבעה משהו, המזבח נפסל, המצבה נפסלת. המצבה בדבר קטן, בגן אחד לאבן, מצבה נפסלת. מזבח, גם אם פגעת באבן אחת, עדיין יש אבנים אחרות. הוא לא נפסל בקלות. הכוח שלנו, הכוח שלנו ישראל, שאנחנו מזבח. שיש הרבה כוחות, שכל אחד נותן ומוסיף ומחבר ביחד, אנחנו בונים מזבח. מי שחושב שכל האמת אצלו, וכל מי שהולך בדרך אחרת הוא אפיקורס, זו מצבה, השם שנה השם אלוקיך. יש כמובן גבולות, יש לנו קווים אדומים, יש קווים שהם מחוץ, יש הגדרות, הרמב"ם הראשונים, מה נקרא אפיקורס, ומי, יש גבולות. אבל בתוך הדברים שלנו, יש הרבה דברים שבונים את עם ישראל, בין המדרש ובכלל המכון לב, המרכז האקדמי לב, הוא מיוחד בזה שיש פה גבלים שונים. יש פה סוגים כאלה וסוגים אחרים, לגבלים שונים בציבור הדתי, הדתי, החרדי, ולראות גבלים שונים, שכולם מניפים שם שמיים, כל אחד יש לו דרך כזאת ודרך אחרת. זה דבר מיוחד. ככה באמת בונים מזבח ואפשר להגיע למשהו מיוחד. וכל אחד מאיתנו צריך להגיד שאני אבן. אני אבן אחת, אני צריך את שאר האבנים. אני צריך את שאר האבנים. לא תמיד אני מסכים עם כל האבנים. לא תמיד. יש לי דרך. יש לי דרך שאני מאמין בה, אני לא חייב להסכים. בכל דבר שאבנים אחרות חושבות, אני צריך לדעת שבלעדיהם אין מזבח. אנחנו חלק. כלל ישראל זה מזבח אחד שמורכב מאותם אבנים. אני רוצה להגיד, אנחנו נמצאים באמת במציאות לא פשוטה, במציאות של כלל ישראל, במציאות של פירוד. אני מאמין, אני בטוח, אני אומר אני מאמין, שאם נעבוד בצורה נכונה, ועוד כמה שנים, עם ישראל יגיע לאחדות יותר גדולה, אשר הוא היה לפני כמה חודשים. אני בטוח. אני בטוח כי עם ישראל במהות שלו הוא מאוחד. הנשמה שלנו מחוברת, דברי חז"ל בהרבה מקומות, ודברי מרן הרב קוק זצ"ל בהרבה מקומות. וחוץ מזה אני רואה שחוץ מהקצוות רוב העם רוצה משהו, רוצה הוא לחפש את האחדות הזאת. אנשים מרגישים שמשהו מתנפץ, שהוא לא נכון לנו. ואנחנו צריכים להאמין, להאמין בקדוש ברוך הוא, להאמין בכנסת ישראל, ולהאמין באותו חיבור מיוחד שאנחנו נוכל להביא על ידי אהבה, על ידי הערכה של כל אחד מעם ישראל. אני רוצה להגיד לכם, כשאתה באמת מסתכל בצורה כזאת, באהבה גדולה, פתאום יוצאים דברים. אתה יכול לפגוש אנשים שונים ממך, רחוקים, כשאתה מסתכל עליהם במבט נכון, פתאום תראה, אתה יכול לפעמים לפגוש בטיסה איזה מישהו או מישהי שיכולים להיות מאוד רחוקים ופתאום תספר לך שסבא שלה היה רב ופתאום תספר לך שהיא שמרה שבת, יש לה סך מיני דברים. אנחנו צריכים להסתכל בראייה טובה וחיובית ופתאום נראה שגם הקודש יוצא החוצה. אנחנו נמצאים כאן בתוך בית מדרש. בית מדרש זה מקום שבו אנחנו יושבים, לומדים, משקיעים, מוציאים את כל כוחנו בלימוד התורה. אנחנו מבינים שמצווה לימוד תורה היא מצווה חשובה, מרכזית בחיינו, ואנחנו מבינים שמצווה לימוד תורה זה מה שמחזיק את עם ישראל. אז כמובן שאנחנו צריכים את המדינה ואת הצבא ועוד הרבה דברים חשובים. ואת האקדמיה שיש להם בחלק השני של היום, אבל זה שאנחנו פותחים בבית מדרש, זה אמירה ברורה. הכל יוצא מהתורה. התורה זה המרכז, זה האור, זה המצפן, זה מה שמכוון את הכל. פותחים בבית מדרש, מתחברים, מתמלאים בתורה, ורק מתוך ההבנה הזאת הולכים לעולם האקדמיה. זה לא שאם אדם למד בבית המדרש ולא למד שום, יש לו עוד לימוד תורה. מי שלומד כאן, גם לימוד האקדמיה שלו שונה. כי זה לימוד האקדמיה שמגיע מתוך תורה. שהתורה היא המרכז, התורה היא האור, הכל יוצא מאותה נקודת שליחות. אדם לומד, הוא יודע שיש לו שליחות בעולם, יש לו מטרה לתקן את העולם, יש לו מטרה של חסד, יש לו מטרה של יושר, של אמת. כשהכל יוצא מהתורה, הכל נראה אחרת. לפני כמה חודשים, רב חנדר כאן שיחה על לימוד התורה החי, המיוחד, להרגיש את גדולי ישראל, איך שהם כאילו נמצאים איתנו. ואז בסוף הבאתי איזה שיר של סבא, אבא של סבא שלי. אבל אני רוצה בהקשר הזה לקרוא לכם קטע נפלא, שאני חושב שמי שנמצא בבית המדרש צריך להרגיש, אני לא לבד. אני מחבר את כל הדורות איתי. אני נמצא פה כל גדולי ישראל, עם רבי עקיבא, ואביי, ורבא, ורבא, ורשב"א, ורבא, 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 ובכל גדולי ישראל, כולם נמצאים פה איתנו. אני רוצה לקרוא לכם קטע נפלא של הרב סולובייצ'יק, מאיש ההלכה. קטע שגם אם מישהו שמע אותו פעם, כל פעם לשמוע אותו מחדש, זה מרגש. זה סיפור שהוא מספר, זה חורני, הוא אומר, כאן אבי נתניה, כשהייתי ילד, נער גלמות וחודד הייתי, פחדתי את העולם, קר וזר היה לי העולם, נגלה היה לי כאילו הכל נוהג לי. הוא יודע, היה לי קשה בילדות, לא הרגשתי ביטחון עצמי מיוחד, ורם חבר אחד היה לי. אל תצחקו לי. הרמב"ם. איך התיידדנו? פשוט נפגשנו. אורח קבוע היה הרמב"ם בביתנו. הימים, ימי צמיחת אבא מרי על שולחנו של סבא, הגאון החסיד, רבי אליהו פיינשטיין, בן הרב סולובייצ'יק, בן של הרב משה סולובייצ'יק, נכד של רב חיים מבריסק, וכאן הוא מתאר סבא, בצד השני, רבי אליהו פיינשטיין, איש פרוסנה, אבא, כלומר הרב משה סולובייצ'יק, ישב ולמד תורה ביום ובלילה. חבורה של אברכים ובחורים מצוינים התלקטה אליו ושתתה בצמא את דבריו. שורה של אבא היו ניתנים בטרקלין של בית סבא, שם עמדה מיטתי. אז יש לנו סלון, שם נמצאת המיטה של הילד הקטן של הרב יוסף דור סולובייצ'יק, שהוא מספר את הסיפור, והאבא שלו, הרב משה סולובייצ'יק, מעביר את השיעור. דרכי הייתה לשבת במיטתי ולהאזין לדברי אבא. אבא מרי תמיד דיבר אודות הרמב"ם, וכך היה עושה. היה פותח את הגמרא, קורא את הסוגיה, אחר כך אומר את הדברים האלה. זהו פירושם של הרי"ם ובעלי התוספות. עכשיו נעיין ברמב"ם ונראה איך הוא פירש. תמיד היה אבא מוצא כי הרמב"ם לא פירש כמותם. זה מתאים לבריסק. מי שיודע, בריסק יודע, תמיד הרמב"ם יש לו איזו שיטה אחרת, יש לו איזו דרך מיוחדת. נתן לי לדרך הפשוטה. אבא מרי היה אומר כמעט בתלונה על הרמב"ם. אין לנו מבינים, לא את הספרה של רבינו. ולא את אופן ביורי בסוגיה. כאילו היה קובל על הרמב"ם בעצמו, רבינו משה, מדוע עשית זאת? לפור ריאטה היה אבא ממשיך, הרייבן צודק בעשר אותיו, לכאורה נראה שהרייבן צודק. בני החבורה היו קופצים במקומותיהם, וכל אחד ואחד הציע את רעיונו. אבא היה מקשיב, והיה דוחה את דבריהם. ואמר עוד פעם, דברי רבינו קשים כברזל, מכל מקום לא אמר נואש. היה סומך את ראשו על ידו הקבוצה ושוקח מחשבה עמוקה. החבורה שתקה ולא הפריע אותו מהרהוריו. לאחר זמן ממושך, היה מרים את ראשו לאט ומתחיל. רבותיי, נראינה, והתחיל לדבר. לפעמים היה מדבר ארוכות, ולפעמים היה מדבר קצרות. אני עשיתי אוזניים כאפרקסת, והייתי מאזין לדבריו. לא הבנתי אף מילה אחת בנוגע לעניין המדובר. רק בסוגריים אני רוצה להגיד, יהיו שיעורים שתהיו בהם, שלא תביאו מה רוצים מכם. תלמדו למה סולבט, שכשאתה לא מבין, אתה יכול להקשיב ולקבל המון. הוא אומר, אני לא יודע, היה לי ילד קטן, כן? הוא אומר, לא הבנתי שום דבר. ברם, רושם כפול התרקם במוחי הצעיר והתמים. א', הרמב"ם מוקף מתנגדים ואויבים הרוצים לעשות לו רע. ב', המגן היחידי הוא אבא מרמב"ם. לולי אבא, מי יודע מה היה קורה לרמב"ם? הייתי מרגיש שהרמב"ם בעצמו היה נוכח כאן בתקליט ושומע דברי אבא. הרמב"ם היה יושב עם מדים במיטתי. כמה זה מרגש להרגיש שהרמב"ם איתך במיטה. לא הריקות, לא... הרמב"ם איתך במיטה. מה היה מראהו? לא ידעתי בדיוק. אבל דומה הייתה הדמות דיוקנו לפני אבא, הטובות והיפות מאוד. בשמו של אבא נקרא גם הוא משה, אבל משה סולובייצ'יק. אבא היה מדבר. התלמידים בעיניים נמצאות באבא היו שומעים דריכו לדבריו. לאט לאט פעלה המתיחות. אבא צעד בעוז ובגבורה, צבאות חדשות בקעו ועלו. הלכות נוסחו והוגדרו בדייקנות נפלאה. אור חדש זרח. הקושיות התיישבו. הסוגיה נתפרשה. הרמב"ם יצא כמנצח. פני אב היו מקרינות, שמחה וגיל. הוא הגן על ידידו. על רבינו משה ממימון. בת צחוק של נחת נרעדה על שפתי הרמב"ם. גם אני השתתפתי בשמחה הזו. עליז ושמח הייתי, הייתי קופץ עם ילדי. רץ מהר לחדר של אמא. ובשורה מרנינת לב בפי. אמא, אמא, הרמב"ם צודק, הוא ניצח את הרייבן. אבא עזר לו, כמה נפלא הוא אבא. אולם, לפרקים לא דחופות, לא העיר מזלו של הרמב"ם. אויביו הגיבו מכל צד, הקושיות היו קשות כברזל, דבריו נפלאו מאבא מרי. הוא ניסה בכל כוחו להגן עליו, אבל הישועה לא באה. אבא מרי היה משתגע בהרהורים כשראשו נשען על גופו, התלמידים, אני וגם הרמב"ם חיכו לדברי אבא מתוך מתיחות נוראה, אבל אבא היה מרים ראשו ואומר בעצבות תיקו. דברי הרמב"ם קשים מאוד. לית נגע ובר נגע ונפרקינו, אין לנו מה לעשות, לא מצליחים ליישב את הרמב"ם. הדבר נשאר וצריך עיון. כל החבורה ואבא מרי בתוכה הייתה עצובה, בבחינה פורשת ובוכה. יגון חרישי השתפך על כל פנים. גם לעיניים היו זולגות דמעות. גם לעיני הרמב"ם הייתי רואה גלי דמעה נוצצים. לאט הייתי באה אל אמא, והייתי אומר לה בלב קרוע, אמא, אבא לא יכול ליישב את הרמב"ם. מה נעשה? אל תצטער, הייתה לי מעונה. אבא, אם תמצא לרוץ את דברי הרמב"ם, ואם הוא לא ימצא, אולי אתה, כשתגדל, תיישב את דברי הרמב"ם. עיקר העיקרים הוא ללמוד תורה מתוך שמחה ומתפעלות. הדברים האלה שהרב סולובייצ'יק מבקשים, רק לקרוא אותם, נותן חשק לשבת וללמוד. יש לנו תורה חיה, יש לנו תורה שאלפי שנים עוברת ומתחדשת, ואנחנו יודעים, התורה מחכה לנו, התורה מחכה לכם. כל אחד בלימוד שלו, יש לו הבנות שהוא מנסה להבין, ויש לו חידושים שפתאום עולה איזה חידוש כזה, הברקה כזאת, הברקה אחרת, דברי תורה מחכים לנו. מחכים.